שלום וברכה, אנחנו נלמד מענייני פסח מכתבי הרב יהודה צבי ברנדווין מהספר צבי לצדיק בי"ח בניסן, יום ההילולה שלו, יום הפטירה. היה תלמיד גדול ומסור וקרוב מאוד לבעל הסולם, עזר בהפצת הזוהר, בתורת בעל הסולם, צדיק גדול שנזכה להידבק בו. ההילולה בי"ח בניסן, אנחנו לומדים טיפה לפני, על מנת שככה נהיה מוכנים לפסח דרך הכתבים, ככה טעימה קטנה, בעזרת השם נעשה ונצליח. השיעור לעילוי נשמעת מידה בת חנה, להצלחת בת אל בת זקלין, ולהשבת החטופים הביתה לשלום במהרה בימינו, אמן ואמן. וכמובן לשמירה והגנה על עם ישראל, כידוע, בזכות ספר הזוהר יצאו מהגלות. אני טיפה מצונן, אבל בעזרת השם נסתדר, ונעשה ונצליח. אוקיי, נתחיל. פסח. נודע שהנס של יציאת מצרים היה בחיפזון, ואוכלים מצות מטעם שלא הספיק בצקם להחמיץ. ופירוש חיפזון הוא בלי סדר. ולבסוף אנו קוראים את ליל השימורים, שהוא ליל ראשון של פסח, בשם ליל הסדר. נולדתי בליל הסדר, אז מזל טוב. יותר מתאים לקרוא את ליל פסח בשם ליל החיפזון, ולא ליל הסדר. מעניין. כידוע 70 פנים לתורה. לא כתוב 70 אחוריים לתורה, כן? כתוב 70 פנים לתורה. דהיינו, בתוך הכלל, בתוך הפנימיות. זה לא כל אחד מפרש מה שבא לו. זה הקליפות דווקא. כתוב 70 פנים, פנים זה פנימיות. אז מביא פה דיוק מעניין. האמת עוד לא קראתי את זה, אנחנו קוראים את זה ביחד, אז תכף נראה מה הוא מביא. על שם החיפזון, לכאורה זה ליל החיפזון, למה אתה קורא לזה ליל הסדר? שאלה. אמנם להבין זה אפרש מה שאנו אומרים, הלחמה ענייה, דאכלו אבטנה בערה דמצרים. שלכאורה קשה. הרי הלחם עוני שהוא המצות, אכלו אבותינו בצאתה ממצרים. נכון? שם הם אכלו לחם עצלות, לא לחם עוני. כי שם לא... על שם כי לא הספיק בצקם להחמיץ. ולא מטעם שזהו לחם עוני שאכלו בעת השעבוד. ועוד קשה, איך אנו אומרים שלחם עוני אכלו אבותינו בערה דמצרים? צריכים לומר בצאתה ממצרים, ולא בארץ מצרים. יפה. אז שואל שאלות כדי לבנות לנו כלים, חסרונות, ויתרון האור ניכר מתוך החושך, עכשיו נוכל לקבל מעט תשובות. התשובה היא, שגם בארץ מצרים, גוף הטרם שיצאו, כבר אכלו מצות. היות שמשה ואהרון היו אומרים להם מקודם, דו לכם שישועתכם תבוא בחיפזון כזה, שלא תוכלו להספיק להפות את לחמכם, ותהיו מוכרחים להפות הבצק בטרם שיחמיץ, שיחמץ. לכן בני ישראל, שהאמינו לדבריהם, רצו לגלות אמונתם וביטחונם בדברי השם יתברך על ידי משה ואהרון. לכן הקדימו עצמם, ואפו, ואכלו מצות עוד בארץ מצרים, טרם שגורשו. בביטחון שלם וגמור, שבעת היציאה ממצרים, יהיה צורך לאכול לחם כזה. ולכן אנו אומרים, די אכלו אבותנו בערה דמצרים. כלומר, אנו מזכירים את אור הביטחון שהיה לאבותינו בגאולתם, או טרם שיצאו, שבזה המשיכו את אור גאולתם. אומר פה דבר חזק ביותר. מה אומר? אני שאל שאלות. שאל, למה אתה אומר שהלחם עוני הוא במצרים? הוא, הרי אכלו אותו בצאתם ממצרים. עוד שאל, שלא הספיק בצקם להחמיץ, ולא בגלל שזה לחם עוני. עוד שאל, אכלו לחם עוני בארץ מצרים. וצריך להגיד בצאתם ממצרים. אלא אומר שהיה פה עבודה של הכנה, ויותר מזה, בזכות ההכנה הזאת, העיר לאמור הגאולה אפילו. לכן אומר שבני ישראל האמינו לדברי משה ואהרון, שהם השליחים של השם. אבל זה דבר לא פשוט להאמין. למה? לא כתוב ידעו את משה ואהרון. כשאדם מקבל אור הידיעה, זה לא בעיה לעבוד את הבורא. קטן בטל בפני גדול, כולם מכירים כוחו של הבורא שמחיה ומחלה הכל. אפילו הגויים כותבים על הדולר, trust in God, דולר גימטריה המלך, אבל לא משנה. אבל אמרנו, תראו את הסרטון על הברכת לבנה וליקוי חמה. אומות העולם ספרים את החמה, שחם להם, נעים להם בעבודת השם. אבל לא רק אומות העולם החיצוניים, בעיקר שבתוכן. כאשר לא מאיר התענוג, שכר, הפרס, והבורא יודע לעשות את זה טוב מאוד בתודעה, להסתיר לאדם את כל התענוג, הבורא הוא יותר טוב מהארי פוטר. בהתחלה האדם חזר בתשובה, הרגיש אורות, גלגלי עזר, עניינים. זה היה רק נעיר ודקיק, אבל עדיין נעיר ודקיק רוחני, לא גשמי. אז הוא כבר היה בהתעלות רוח והתרוממות. אבל הבורא גם יודע לקחת את זה. ואז צריך להאמין. באמונה אתה לא מרגיש. יש את עבודת האמונה, הכנה, את האימון לאמונה. אני לא מדבר על אור האמונה שמתלבש בבחינת זיווג ואורות. אני מדבר על ההכנה. אז שם זה קשה להאמין. זה עבודה לא פשוטה. אגב, יש את השאלה, לכאורה, מה האמינו בניסים? הרי ראו את קריאת ים סוף. אלא למרות שראו את הניסים הגדולים, אם זאת בחרו באמונה ולא בידיעה. וזה בדיוק החטא של תיקון העגל. אם זאת, אם האדם לא בוחר באמונה, ייקחו לו את הידיעה ממילא, אבל זה נקרא צל מוות, לא צל האמונה. בכל אופן, עשו פה עבודת הכנה. וזה מדובר עלינו, אם האדם רוצה לצאת ממצרים, הוא חייב את ההכנה הזאת. מה זה מצרים בפשטות? העולם הזה. תפיסת החיצוניות בתורה ומצוות, או אפילו החילוניות הרגילה. הרחבנו בזה גם בגרות קודש פרי חם, גרות קודש קודשים, ראו את זה שמה, על ג' האותות, וגם על ה-10 המכות וקורס יציאת מצרים, תראו את זה שמה. לכן, אנו מזכירים את אור הביטחון שהיה לאבותינו בגאולתם, או טרם שיצאו. אבל כמו בגשמיות שהביטחון זה משהו שנבנה, גם ברוחניות צריך לבנות את זה. זה לא חוכמה שיש ביטחון שזה מאיר לך לרצון לקבל. הביטחון צריך לבוא על מידת ההשפעה. זה קצת יותר מורכב. אומר בעל הסולם, ושמעתי, אני חושב שהביטחון הוא כלי לאור האמונה, זה כמו אור וכלי. ביחס אחד לשני כמובן. כי, רגע, אוקיי, הכל בסדר. שנייה אחת. כי ההפרש בין צדיק לרשע הוא בזה שלרשע אין לו ביטחון בישועתו. כמובן, אולי אני אציין, בכל זאת יש כל מיני סוגי קהלים ששומעים, לא מדובר על מצג גשמי, זה סמל, כמובן, הלכה זה הלכה, ואם האדם לא יעשה את ההכנה בגשמיות, לעולם לא יתעסק עם הרוחניות. אם על במבה הוא לא יכול להתאמן טוב, איך ייתנו לו הרוחני, או במקרה הזה על לחמניה, אבל מצע זה סוג של מוכין רוחני. מצע יש בכל דבר, גם בתפילין שאתה מניח יש מצע, גם בזוגיות עם אשתך. מצע זה סוג של תודעה, מלשון צמצום. לחם זה מלשון חמימות, זה הערה. דיברנו על זה בט"ו בשבט. כי הפרש בין צדיק לרשע הוא בזה שלרשע אין לו ביטחון בישועתו. אנחנו נדבר על זה בפרק י"א בתניא, ודיברנו על זה גם בפרק י', תשלימו את זה שם. לכן נאמר רחוק מרשעים ישועה. רחוק זה נקרא שינוי צורה. ישועה זה נקרא תיקון הלב. והצדיק בטוח בישועתו ואומר תמיד, כי קרובה ישועתי לבוא. למה הוא בטוח? גם בגלל התהליך שהוא עבר והעבודה, האמונה, התפילה יגיעה. אבל בפשטוס, כמו שאומרים בפשטוס, היות והוא בקרבת הצורה לבורא, ממילא הוא מרגיש את הישוע הקרובה. אבל הרשע הוא רחוק, רחוק מרשע אם ישוע בשינוי צורה, אז ממילא הוא לא מרגיש את הישוע. אז מה עלינו לעשות? הרי רשע, בינוני, צדיק, זה הכל באדם אחד בעיקר. זה לא שאין את זה בגופים שונים, אבל בעיקר באדם אחד. למה יש את זה בגופים שונים? כל אחד יש לו את הטבע שלו, את הגלגול שלו. אבל בפנימיות, עובדים מעבר לזמן, אז האדם עובר הרבה מצבים בגלגול אחד. בדרך הפרט זה נקרא. שהוא מעל המזל בעצם. אז למה כי קרובה ישועתי לבוא? ביה זה זיווג. והטעם מחמת שישועתו של הצדיק קשורה יחד בישועתו של השם יתברך, וכל מגמתו היא לעשות נחת רוח ליוצרו. האם זאת מגמתנו? שכל אחד ישאל את עצמו. ולכן אפשר לא לומר תמיד, הנה אל ישועתי, אחרי שישועתו עצמו הפרטית אינה אלא ישועת השם. ולכן אפשר לא להשלים ולומר, אבטח בו ולא אפחד. זו דרגה גבוהה, זאת אומרת, צריך להתאמן על זה בקטנה, זה ביטול. מה שכתוב תמיד בספרי חסידות, ביטול, ביטול, בתניה, בזה, לזה הכוונה. בין היתר כמובן. כי האדם, זאת אומרת, ברוחניות אי אפשר לזייף. האדם אומר, כן, כן, אני רוצה את ישועת השם. הוא לא באמת רוצה את ישועת, הוא רוצה את ישועת עצמו, הוא רק משתמש בהשם כדי לקבל לעצמו, כי בגשמיות הוא לא יכול. אז אמר, בוא, אני אקח את הרוחניות, דרך זה אני אקבל לעצמי. זה נקרא שלא לשמה. אני צריך להיזהר, מותר לי להשתמש בזה, אין ברירה אחרת אגב. אבל שזה לא יהיה המטרה. זה לא פשוט, זה כל העבודה. אז רשע, זה נקרא רצון לקבל שבאדם. רצון עצמי. רצון עצמי, שין באמצע, שין ג' קווים, נסה לחמוס את הגלושה לעצמו, זה נקרא רשע. נחת רוח זה השוואת הצורה. זה רצונו. אז מלא, בהשוואת צורה זה כמו החלקיק נהפך לגל פתאום, למה? כי הוא לא מודד עם הרצון לקבל לעצמו כמו שהמדענים עושים ואז קורס להם הפונקציית גל. אז אותו דבר פה רק מבחינה רוחנית. אבל קל לדבר, לעשות זה עבודה. יש פה הערות למטה, אני רואה אם יש משהו מעניין, רגע. זה בטוח מעניין, אבל... אולי אני... רגע. אוקיי. רגע. ואנו רוצים לגלות הביטחון השלם שלנו בגאולה העתידה, שתהיה על פי הסדר. כמו שאבותינו האמינו בדברי משה ואהרון, ואכלו לחם עוני בארץ מצרים, או טרם שיצאו ממצרים, כדי לגלות ביטחונם בשעותם הקרובה, כן אנו רוצים להתרומם בביטחון שלם, גם בגלויותינו, ולהמשיך את אור הגאולה העתידה, שתהיה בסדר ולא בחיפזון. לכן אנו קוראים את ליל הראשון של החג, הפסח ליל הסדר. ואנו צריכים לדעת איך להמשיך את ישועתו אלינו, והיינו בביטחון, כי ישועתנו קרובה. זאת אומרת, למה זה נקרא ליל הסדר? כי לעתיד לבוא, האור הגאולה העתידי, הוא יהיה בסדר ולא בחיפזון. אז אנחנו גם עושים הכנה לעתיד, על דרך שהם עשו הכנה, במצרים, ליציאת מצרים, אז גם אנחנו עושים בגאולה הראשונה, הכנה לגאולה האחרונה. לכן זה נקרא ליל הסדר, כי הגאולה האחרונה היא לא תהיה בחיפזון, כי נתקן את כל הרצון. כל העניין של החיפזון זה כי אי אפשר לתקן הכל, אז חייב לצאת מהר. אוקיי. ישועתנו קרובה לבוא מטעם כי הנה אל ישועתי אפתח ולא אפחד כנ"ל. והניסים והבלתי דרך הטבע הוא אצלו יתברך כדרך הטבע. רצוני לומר שלכן אנו קוראים את ליל הסדר בשם סדר ולא בשם חיפזון. כי אנו מתרוממים בדבקות להשם יתברך בלילה של פסח עד שאיננו מבחינים בין חיפזון לסדר. אומר פה עוד דבר מיוחד. דומה קצת לידע ולא ידע כי יכול, שהניסים והבלתי דרך הטבע הוא אצלו ידבר כדרך הטבע. מה זה אצלו? בעולם האצילות. עיר וחיו וגורמי אוחד בין. דיין בתפיסת הבורא האחדותית, שמה, מבחינת אחד יחיד ומיוחד, הכל מתחבר לכוח אחד. אז גם הכוח של הטבע, שהוא כוח לכאורה משני, אם זאת אומרים לנו, הוויה הוא אלוקים, זאת אומרת, הוויה זה מעל הטבע. הטבע גימטרי הוא אלוקים, וזה לא סתם. אבל זה באצילות. אצילות היא השגחה פרטית, אבל בימי החול, זה לא ככה. אבל אנחנו רוצים להגיע למצב הזה. אז גם בפסח יש עניין מיוחד של ה... גם הסדר כניסת המוחין בליל הסדר, הוא סדר שהוא שונה מהרגיל. במקום להתחיל בקטנות א', מתחילים מגדלות ב' בכלל. דיברנו מזה בהרצאה, בשיעור הליל הסדר למתקדם, תראו את זה שם. הקליפות רצו בחטא העגל בערב רב, הם רצו בעצם, שמעתי את זה בשיעור של הרב גוטליב, הם רצו בעצם את הגדלות בית הזאת, שזה יהיה בקביעות, לא לשעתו. וזה בעצם היה חטא. זה כל החטאים תמיד, אגב. בחנוכה, בסעודתו של החשבורו, זה תמיד אותו, זה כל התיקון, חטא אדם הראשון. אמרנו דבר יפה, בפורים, אמן מן התורה מניין, הלא מן העץ אשר ציוותיך לבלתי יכול ממנו. שם כתוב כאילו עם ניקוד. אמין זה בלי יו, זה כאילו עם ניקוד, אז אותיות אמן. גם מה שכתוב מין, שזה כופר, בעצם איפה זה מגיע? מהאמן, למה? כי הוא כופר בתיקון הבריאה. על ידי זה שהוא כופר בתיקון הבריאה, הוא גם כופר במטרת הבריאה. כי בלי תיקון הבריאה, מטרת הבריאה לא יכולה להתגלות. וזה הסוד של הכפירה. הרי בתוך תוכו כל אדם מאמין, גם הכופר הכי גדול. עצם זה שהוא רוצה, זה נקרא שהוא מאמין, כי הרצון לא בא אליו. זה לא, הוא לא ברא את עצמו. אז אם הוא רוצה ואם לא רוצה, הוא מאמין. רק זה אמונה, בתת מודע. אבל למה, אז למה אנחנו אומרים לו כופר? כאילו. כי הוא כופר בתיקון. בתורה, בדרך התיקון. סודות, זה דברים עמוקים. אבל הכופר העיקרי זה באדם עצמו. הכופר בחוץ זה עוד קל. זאת אומרת, כופר בחוץ יכול להיות כבד מאוד לאדם שאין לו עמוד שדרה רוחני. על שאדם ביסס את עצמו, אין לו מה לחשוש מהכופרים בחוץ. הוא חושש מהכופרים שבתוכו. כי שם יש תיקון יותר גדול. אוקיי. אני רואה עוד כמה יש לנו. אוקיי. או יאמר, קושיה מפורסמת היא. למה אנו קוראים את ליל הפסח שהוא ליל שימורים בשם ליל הסדר? על הכל הנס היה מחמת חיפזון, כי לא הספיק בצקם להחמיץ. וחיפזון פירושו של לא כסדר. ואנו גם כן אוכלים הקרפס מקודם סעודה. לרמז על אי הסדר, ולבסוף קוראים את זה ליל הסדר? והעניין הוא. אגב, אם אתם רוצים לתרום קמחת הפסח ואין לכם איך, אז אתם יכולים בכפתור תודה של השיעור לתרום, רק תציינו בתגובות שזה לצורך קמחת הפסח, ואתם יכולים גם להקדיש את זה להצלחה או לרפואה של מישהו. יוטיוב לוקחים איזה עמלה, אבל זה הדרך הכי מהירה פשוט להעביר. אז אתם מוזמנים, קיים את המצווה. אוקיי, והעניין הוא כי הכתוב במשנה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. נחלקו רב ושמואל. שמואל אומר להתחיל מעבדים היינו, משום השיעבוד. משום שהשיעבוד הוא האחוריים וההכנה אל הפנים, שהוא החירות ויציאת מצרים. מה זה השיעבוד? שאדם מרגיש את ההפך מהקדושה. אבל כמובן, לא יידח ממנו נידח, והכל מתוקן לסעודה, והכל חלק מהמסע. אבל אם נדייק, זאת אומרת, עיקר הכוונה, הכוונה על הכל, כי הכל מתוקן לסעודה, אבל עיקר הכוונה שאדם מנסה לצאת משיעבוד, והוא רואה כמה הוא בתוך השיעבוד וכמה הוא באחוריים, שם בונים את הכלים בעיקר. ולזה הכוונה בכתוב. אבל עם זאת, היות ויש בחינת נשמה בכל דבר, בכל יהודי, ובסוף הכל מניע אותו מהנקודה הפנימית, אז הכל מצטרף לחשבון. אבל האחוריים האמיתיים הם פה. ועל זה נאמר שהקדוש ברוך הוא מסתתר בתורה. לא במקום אחר. אבל אם זאת גם המקומות האחרים, בסופו של דבר, זה גם הסתתרות של הקדוש ברוך הוא, כי הכל מכין לסעודה. אבל אנחנו סופרים את האחוריים הראויים. לכן נקרא הכוונה לאדם שעובד, שרוצה, שמחפש את הבורא, אבל מרגיש אחוריים. הוא בונה את הכלים החזקים. ורב אומר להתחיל, מתחילה עובדי עבודה זרה יאהבותינו. שהוא אחוריים נגד הפנים, שהוא מעמד הר סיני וגילוי אור היחידה. ששמענו מפי הגבורה, את עשרת הדיברות של אנוכי ולא יהיה לך. זאת אומרת, השאלה מאיפה אני אספר את הכלים באמת, כי עובדי עבודה זרה זה מאוד רחוק. אבל האמת שתי התשובות פה הן תיבות, כי גם עובדי עבודה זרה היה להם ניצוצות מהאבות של נקודה פנימית, או מהצדיקים הקודמים, אבל עדיין זה כלי רחוק מדי. ולכאורה היה נראה לפסוק להלכה כדברי זה שאומר להתחיל מתחילה, עובדי עבודה זרה היו אבותינו. מדוע מתחילים רק מעבדים היינו? הוא מביא את זה גם בזאת ליהודה, בהגדה של בעל הסולם. והתשובה לזה אפשר להבין על פי מה שמספרים בשם זקני הרב הקדוש רבי שלום מפורוביץ' זצ"ל. משל מתרנגול שנגנב מאיש אחד ואחר כך בא הגנב ולשוחט לשוחטו. הוא בא לתרנגול, הכירו שזה שלו, והתחיל להתקוטט עם הגנב עד שהסכימו לעזוב את התרנגול ויראו אחרי מי ילך מעצמו. ככה יאמר השם יתברך לסמך מהם. תעזוב את עמי. יא, האוויר דף. מהשיעבוד שלך ותראה שכולם ילכו אחריי. וככה יהיה ממרא בימינו אמן. משל נחמד. נמצא שאם יוצאים מידי השיעבוד של הסתרא אחרא, אז הגאולה של התגלות אור היחידה באה ממילא, ולכן מתחילים מעבדים היינו. עוד פעם? זאת אומרת, ברגע שיוצאים מהשיעבוד, מגלים ממילא מי בעל הבית. דומה למה שאומר בשבת עם המשל שאתה זרק את המקל. בעל הסלם מביא לזה עוד הסבר, בעזרת ליהודה, שבעצם, כרגע, אני אפתח את הדף הקודם, כי אני רואה את זה במחשב. אין את הספרים במלאי. אוקיי. כן. אז בעל הסלם אומר על זה שבעצם, זה הרחוק מדי. העובדי עבודה זרה מתחילה היינו, אבל השיבוד במצרים היה קרוב יותר להכנת הכלים, לכן זה יותר מסוגל. והוא הביא עוד הסבר כאן, הרב ברנדווין זצ"ל, יהודה צבי ברנדווין, על העניין של ממילא יודעים מי בעל הבית. אוי אומר, קושייה מפורסמת היא, למה אנו קוראים את ליל הפסח שהוא ליל שימורים בשם ליל הסדר? הלא כל הנס היה מחמת החיפזון, כי לא הספיק בצקם להחמיץ, וחיפזון פירושו לא כסדר. רגע, אז היינו בדף הזה. שנייה אחת. כן. מהשיעבוד שלך ותראה שכולם ילכו אחריי, וככה יהיה במרא בימינו אמן. נמצא, שאם יוצאים מידי השיעבוד של הסתרא אחרא, אז הגאולה של התגלות של אור היחידה באה ממילא, ולכן מתחלים מעבדים היינו. ואתה מדוע נקרא ליל הסדר, ומשום שאנו רוצים להמשיך את האור של הגאולה השלמה, אשר עליה נאמר כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכו, כי הולך לפניכם השם, אמן. ורב יתבונן שבין המילים גלות לגאולה, או גאולה וגאולה, החילוק הוא באות א' לבד, שאם מכניסים א' בתוך המילה גאולה, נעשה מגאולה לגאולה. א' זו מורה על אלופות של עולם. ויש חוק, שאפילו מישהו חייב מתחס בשלום, אם רואה פני המלך, הוא יוצא לחירות, כן? אפילו בגשמיות זה ככה שהמלך יכול לתת חנינה. זה היה נוהג הרבה בדורות הקודמים. היום נגיד זה נשיא המדינה. רק לא למחבלים, תנו חנינה לצדיקים, אבל בכל אופן, זה סימן. זה עובד על האנושות ככה, באופן אוטומטי, דרך הנפש הבהמית, אבל בעצם יש פה איזו נקודה פנימית, כי רק המלך הרוחני יכול לתת את החנינה. הגשמיות היא לא סיבה ותוצאה לרוחניות, אבל יש פה רמזים, סמלים, סימנים. איך לקרוא אותם? זה נקרא שפת הענפים. אבל זה חטא מאוד גדול להרבב את הדברים, כמו שהרבה לומדי קבלה, שאגב לא מבינים בקבלה. פשוט מדביקים את התווית. עושים, וזה חטא חמור מאוד. אז זה נקרא יציאת מצרים, ולצאת מהשפה של החיצוניות, של הזמן והמקום. עוד דבר, חשוב שאפשר להגיד, סתם עלה לי איזה רעיון היום, לא היום, אבל חזר לי לראש היום, נשאלת השאלה, למה שאדם מנסה לשפר את הבריאות, או לרדת במשקל, זה כל כך קשה. אני לא מדבר למי שהוא צעיר, ויש לו חילוף חומרים טוב, שאז זה כמו התערותה דל אלה, זה לא בעיה. אני מדבר בהתערותה דל טאטה, שכבר השומן מגיע לטאטה, למותניים. אז זה סימן מה, שמלמדים את האדם, שכמו שבספורט הגשמי אתה לא יכול לזייף, ואתה צריך להתאמץ, ככה בספורט הרוחני, שזה נקרא אהבת חברים, והשפעה על הכלל, אתה לא יכול לזייף ולהיות עצלן. ואם לא תעשה את היגיעה, לא תצליח. אבל עם זאת, ההגיעה שלך היא רק הכנה, וצריך את העזרה מלמעלה. זה אפילו בגשמיות עובד ככה, רק זה מסתר לנו. מה? נגיד בזמן השינה, דווקא שאדם לא מתאמץ, אז הוא שורף יותר, הרבה פעמים. אבל צריך את ההכנה. אז תמיד עובדים, אור וכלי. אוקיי. רמז מרור בגימטרי המוות, ואין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. ואז אוכל לאור התורה שיסוד מוכין דחיה. בסוד אכילה ושתייה, אכל יודקי. השתייה זה שינטף יודקי, יפה. שזה כמו הרצונות הגדולים. שהם המוכין דחירות, וחוכמה ובינה הם סוד יודקי. מעניין. צריך שהיראה תשמור על זה. אז מרור זה בגימטריה המוות. מה זה ממית עצמו? הוא ממית את האהבה העצמית. ולכאורה רוב התורה מבוססת היום על להגדיל את האהבה העצמית דרך התורה, נכון? זה נקרא לא לשמה. אומר תיקוני הזוהר שעד שלא יצאו מהדרך עבודה הזאת, רוח המשיח מסתלקת. אגב, אני אסביר את זה בשיעור של התניה בעזרת השם. סליחה, אני קצת צרוד, רגע. כן, יש קושייה. אני מלמד התניה בפנימיות למתקדמים, הפסקתי עם זה כי ראיתי שרבנים אחרים יקרים שעוסקים בפנימיות התחילו ללמד את זה, אבל ראיתי שיש לי את הייחודיות שלי, אז חזרתי ללמד את זה. בלי נדר, השם יעזור, התפללו עליי. אז כשנגיע לשם אני אסביר, הוא אומר שם שכל עשרה שכינה שורה ביניהם, גם אם הם רשעים, ו... בלי הכוונות המיוחדות. אבל תיקוני הזוהר אומר שאם מסכים בתורה של... בתורה, תיקון למד רשבי אומר, שאם מסכים בתורה בבחינת בהמות, ולקבל לעצמם, השכינה מסתלקת מהם. אז איך זה מסתדר? תשמרו את השאלה, אני אענה על זה בשיעור תניה. מסדר את הכל, אל תדאגו. טוב, תודה רבה. שנזכה לדבקות ברב ברנדווין ובתורתו. אני אישית אגב, יותר מקורב לרבש. הבן, הבכור של בעל הסלם, קודש קודשים. אבל אחרי שהעצם נבנה טוב ועמוד השדרה בנוי טוב, אפשר גם להתקלל בעוד הרבה צדיקים גדולים, וכרגע זה מקומי, או לפחות אני מנסה שהוא יהיה, אני בגיל מאוד צעיר עוסק, גיל 15-16, הפסקתי לספור. אז... לכן אני גם התחלתי ללמד את הצדיקים הגדולים האלה. ויש דברים שהם שונים אחד מהשני. ודווקא פה אני קצת מגשר איפה שאפשר. בעיקר בעצמי. תודה רבה, שיהיה פסח, כשר ושמח. אני אשמח אם תצטרפו כחברי מועדון לערוץ שלי. התחזוקה וההפצה והקידום הממומן והשרתים והאתרים... עולה מאוד יקר, זה לא מכסה אפילו 0.5%, אז כל תמיכה זה מצווה, וגם אתם שותפים בהפצת הפנימיות, בזכות הפצת הזוהר, יצאו מהגלות ברחמים, והפצת הזוהר, הלימוד בזוהר הכוונה, זאת אומרת, לא גריסה חיצונית, אבל משם צריך להתחיל, אלא הכוונה שאם נגיע למדרגות הרוחניות, להשוואת הצורה, לדרגות התודעה שכתובות בזוהר, זה מביא את המשיח, על זה הכוונה. אבל צריך להתחיל מאיפשהו. לכן, זה הכנה, קריאת זוהר והלימוד. שנזכה. תודה רבה, בשורות טובות. תעשו הרבה לייקים, שיתופים ותגובות. לייק ראשי תיבות לי יש קליפות, או לי יש יותר קדושה. ונלמד עוד קצת מהכתבים. תודה רבה, להתראות. בשורות טובות. אוקיי, אנחנו ממשיכים, נלמד על ליל הסדר, מצבי לצדיק. ליל הסדר. משל לכבוד חג הפסח ששמעתי בשם הרבי מקצק ז"ל. זצ"ל שבעירייה קטנה היו שני סנדלרים חברים, אחד גוי ואחד יהודי. פעם עבר עליהם חורף קשה שלא הרוויחו כלום והיו מחוסרי לחם. אמר היהודי לחברו הגוי, בואי מי העירה, נלך מבית לבית. כעת אחר פורים ולפני פסח, אצל היהודים נהוג שכל הפושט יד נותנים לו. ונרוויח את כל מה שהיינו יכולים להרוויח משך כל החורף. הגוי ידע לדבר יידיש, וידע קצת גם את מנהגי ישראל והסכים. נסעו העירה, ואספו כסף. כשנכנסה השבת, הלכו שניהם לבית הכנסת, אחר גמר התפילה עמדו בין האורחים, ובעת שבעלי הבתים יצאו, הזמין כל אחד אורח לשבת. היה מי שהזמין את היהודי, והיה גם מי שהזמין את הגוי. והגוי כבר ידע לקחת סידור עם כוס ביד, ועשה עצמו כאילו עושה קידוש, ואכל על שולחן יהודי. טעמת ולא אכלת, בשר ודגים, מצות ויין, וכל המעדנים. הגוי קיבל עליו הכל, סבל במשך כל היום של ערב חג הפסח, וחיכה לסעודת הלילה. בלילה הלכו שניהם לבית הכנסת, כמו בכל שבת. ואחרי התפילה עמדו על יד הפתח, איש אחד הזמין לליל הסדר את היהודי, ואיש אחד הזמין את הגוי. באו הביתה, הגוי ראה את ההכנות והבין שמה שחברו אמר לו, הכל אמת, שלפי ההכנות יהיה כעת סעודה גדולה. הוא היה רעב, ובכיליון עיניים חיכה שהתחילו כבר לאכול. ראה שכבר עושים קידוש, ולפי ידיעתו מכל שבת, שמיד אחר הקידוש מתחילים לאכול. שמח מאוד. כשגמרו כל אחד מאנשי הבית לקדש, ראה שבעל הבית נוטל ידיים, והבין שמיד אוכלים סעודה. אבל במקום לתת אוכל, כמו שבשבת, הוא נותן לו ספר, אגדה לכל המסובין, הוא לקח את האגדה ביד, הסתכל מה שאחרים עושים, הוא עשה. היה. אוקיי, הסתכל מה שאחרים עושים, הוא עשה גם כן. ראה שאומרים ואומרים בלי סוף, הוא לא יודע מה לעשות. כי היה נורא רעב, אבל לא הייתה לו ברירה, כי בבית לא הכינו שום דבר, עד שגמרו את האגדה. ראה שבעל הבית מתחיל לחלק לכל אחד משהו, גם הוא קיבל חלק גדול, וזה היה המרור. כשטעם את המרור, חשב שזה סם ורוצים להרוג אותו. קם בכעס ונתן דפיקה חזקה על כל השולחן, קילל את חברו ואת כל ישראל וברח הביתה. חברו היהודי שאכל את הסעודה, כמובן שהוא התאחר לבוא עד חצות הלילה. והגוי לא הלך לישון, וחיכה לו שהביא לו קצת אוכל. היהודי בא, והגוי יצא כנגדו בצעקות וכעס. היהודי לא ידע מה קרה לו, שאל אותו, וכי לא נתנו לך לאכול? סיפר לו את כל מה שעבר עליו, שמרו את האגדה ואמרו בלי סוף, ואחר כך נתנו לו משהו כמו סם. אמר לו יהודי, חבל, אם היה לך עוד קצת סבלנות, היית אוכל סעודה שלא אכלת מימיך. אבל לגוי אין סבלנות. ואנו יהודים אכלנו כבר המרור, ונזכה לסעודה של משיח צדקנו, אמן. אז זה משל, שלפעמים צריך קצת להמתין, בשביל סעודה טובה. לרצון לקבל חושב רק בגבול, בנקודה מקומית, כמו ילד קטן שבוכה ולא מבין אחר כך, אבל הוא מפסיד סעודה מאוד טובה, אז לפעמים עוד קצת לחכות, בשביל הרבה טוב. שנזכה, אמן. אוקיי, אז היה בעיקר סיפור, אבל הרעיון מובן. לסיום נקרא עוד משהו. הנה הימים הטובים מתחלקים לשלושה, כמו שכתוב, שלוש פעמים בשנה ייראה. עניין ראייה רומז לחוכמה, כי ידוע שראייה, שמיעה, ריח, דיבור רומזים לחוכמה. בינה, תפארת שהוא זירנפין ומלכות. והפירוש הוא, שמי החגים מסוגלים לקבלת המוחין דחוכמה, נקראים ראייה. אם זאת זה חוכמה שבמסגרת נשמה, כי אנחנו בזמן תיקון. ולהיות שהחוכמה צריכה ללבוש של חסדים, על כן כתוב, ולא יראה את פני השם ריקם, איש כמתנת ידו, כברכת השם לוקחה, אשר נתן לך. לך, אשר ברכה יסוד החסדים. ועניין השלוש רגלים הוא, כי קבלת החוכמה עם לבוש של חסדים, הם עניין של ג' קווים. באמת את החגים אנחנו מונים לפי הלבנה, ואת הימים לפי החמה, שזה כמו שבת זה מוכין דחיה, ויום טוב זה מוכין דנשמה. אבל בתוך הנשמה יש את צד החוכמה, וזה מה שמתכוון כאן. אז כל העניין של הרגלים, זה זמן מיוחד מאוד של ג' הקווים בעצם. פסח זה קו ימין, סוכות קו שמאל ושבועות קו אמצעי. בעניין שלוש הרגלים, כי קבלת החוכמה עם לבוש החסדים, הם עניין של ג' קווים, פסח הוא קו ימין, סוכות קו שמאל, הוא אומר, ושבועות הוא קו האמצעי. שהימין הוא סוד חסדים לבד, והשמאל הוא חוכמה לבד, וקו אמצעי הוא דעת הכולל חוכמה וחסדים יחד. שזה סוד התורה, ולכן ניתנה התורה בשבועות. עם זאת נוסיף שגם בקו ימין יש את ג' הקווים, אחרת זה יהיה קליפת ישמעאל, אבל העצם שלו זה קו ימין, אבל שבועות, העצם שלו זה קו אמצעי, לכן הוא מבטא את קו האמצעי. וגם זה צריכים להדגיש שמה שכתבתי ימין לבד או שמאל לבד, יפה, אני לא קראתי את זה עדיין, אני קורא את זה איתכם, אז... אבל יפה, הוא אומר את זה, הוא מדייק את הדברים החשובים האלה. אני שמח. וגם זה צריכים להדגיש שמה שכתבתי ימין לבד או שמאל לבד, אין הפירוש רק ימין לגמרי, שזה לא ייתכן בקדושה. יפה מאוד, רק ההבחן הוא בשליטה, שפסח כולל מג' קווים תחת שליטת הימין, וכן הוא בסוכות. כן? כי הוא הכלל. בזה נבין הפסוקים שנאמר אצל אברהם אבינו, ואומר עליו, אני השם אשר הוצאתיך מאור כשדים, לתת לך את הארץ וכו'. אור כשדים? כן. ואומר, השם אלוקים במה ידע, ואומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. דף הבא, רגע. הקושיה ידועה, אחר שהקדוש ברוך הוא אמר לו שייתן לו את הארץ, שאל אברהם במה ידע. ואם ענה ליוון היטב, כי אור כשדים הוא שמאל לבד לגמרי, והקדוש ברוך הוא הוציא אותו משם וזכה להיות מרכבה למידת החסד, שהוא ימין. והארץ היא השכינה הקדושה שנקראת חוכמת התאה. ואחרי שאברהם אבינו ראה את הדינים הנמצאים באור כשדים, כן, ויצא כבר מהם וכבר בא לרשת את הארץ, שהוא סוד חוכמה בלבוש החסדים. חסדים זה נקרא מידת ההשפעה, צורה של השפעה, השוואת הצורה, יש כל מיני בחינות של חסדים, באופן כללי. שאל במה ידע, כידוע שדעת הוא קו אמצעי שהוא חוכמה וחסדים. ושאלתו הייתה מאיפה יהיה לנו כלים לקבלת החוכמה, אחרי שכל התארה שלנו הוא רק לזכות לאור הימין, ואסור לנו לגלות שום תביעה וצורך לגילוי חוכמה. זאת אומרת, הוא יהיה מתוקן בבחינת השפעה. הוא כאילו תיקן רק את בחינת יצר הטוב, אבל לא תיקן את בחינת יצר הרע. וזה עבודות שונות לגמרי. אז זה אמר לו השם יתברך, כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם. זאת אומרת, כמו היה לו תיקון של קטנות למשל, אבל לא של גדלות. וזה סדר עבודה אחר לגמרי. אבל אומר לו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, הכוונה שיהיו בגאולות מצרים לא לרצונם. שארץ הוא פירושו של רצון, ולא להם, היינו לא לרצונם. וקליפת מצרים שמאל לבד, ומשם יקחו הכלים לקבלת החוכמה על ידי המצרים, ויצאו ברכוש גדול, כי יכניעו את הקו שמאל לימין, שזה סוד ארץ ישראל, דומה לאמן ומרדכי. לכן, הוא שאל במה ידע, כי אין להם כלים, כי הם רק בחינת קו ימין. אז אמר במצרים, שיש שם הרבה שמאל, הם ישיגו כלים. אבל בבחינת הכנה, בבחינת אחוריים לגאולה. וזה הסוד הפסוקים, דבר נא באוזני העם, וישאלו כלי חסה וכלי זהב, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. כדי שלא יאמר אותו צדיק, ועבדו ועינו אותם כי הם בהם ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. לא כי הם בהם כל העניין יובן עם הנעל. ואם הנעל יובן המצווה של סיפור יציאת מצרים, וכתוב בזוהר הקדוש שהקדוש ברוך הוא מקבץ כל הפמיליה של מעלה, שיבואו לשמוע איך אנחנו מספרים בשבח של יציאת מצרים. והכוונה על הנעל, כי אחר שנכלל בנו הכלים של המצרים, במובן של ארץ לא להם, להשגת החוכמה, ואנו בנס זכינו ליציאת מצרים ולהכניע הכל לימין שהוא חסד, ולא לקבל לעצמנו, אלא רק לעשות נחת רוח ליצרנו בלי שום רצון לקבלה, אז הקדוש ברוך הוא שוקע ואמצעים מקבץ לכל המלאכים השייכים לכל ג' הקווין ומשליט עליהם הימין, על איך שעושים ישראל למטה, אמן ואמן. נסביר טיפה אולי, רגע, נסביר טיפה את הרעיון, שנייה אחת. אז משל למה הדבר דומה? אדם חוזר בתשובה, ואז מרדימים לו מלמעלה את כל הקליפות שהיו לו בגלגול הזה, מגלגולים קודמים, את כל כאילו החטאים שלו שעשה נגיד שלא היה שומר תורה ומצוות. נותנים לו גם גלגלי עזר והתרוממות רוח, והוא באמת עושה עבודה, הוא מתחיל לשמור שבת אחת, פתאום יש לו כוח לעוד 100 שבתות, והוא טיפה מתחזק בזה, פתאום זה פותח לו הרבה שערים. אבל זה למה? כי הרדימו לו את הקליפות שבתוכו. אבל, והרדמה זה גם דבר גדול. דיברנו רעיון דומה גם בתניה על בחינת חלל השמאלי שבלב. אז הרדימו לו את הקליפות האלה. אבל סוף כל סוף, הוא עוד לא תיקן אותם. והתיקון האמיתי זה לגלות אתם החוצה כמו ניקוי רעלים, ולברר אותם ולהוציא מהם את ניצוצות הקדושה. וזה גם דומה לדבר פה. אחרי שהאדם חזר בתשובה, תיקן את הקו ימין, תיקן את האור כשדים וכו', אבל עוד לא תיקן את מצרים שבתוכו. מה? הוא צריך לברר את הטוב מהחטאים שלו, ולהסיר את הרע. והם היו רדומים עכשיו במקפיא בתודעה. עכשיו הבורא גילה אותם החוצה. כדי שהאדם יברר אותם ויוציא אותם מתוכו, יפריש את הלכלוך מתוכו, אבל גם ייקח את הטוב מהם, ויוציא את הפסולת. וזה נקרא כמו הבירור ניצוצות במצרים של חטא אדם הראשון. דומה לניקוי רעלים, כמשל בלבד, שהשומן הוא, חוץ מזה שהוא שומר קלוריות, ובעצם זה סוכרים וכדומה, חומצת שומן וכו', הוא בעצם גם כאילו מכסה, הוא גונז רעלים בתוכו. אז האדם נגיד, רוצה לעשות דיאטה, אז הוא לא בבת אחת עכשיו עושה איזה צום קיצוני, כי הגוף לא יעמוד בעומס של הניקוי רעלים. אז הוא עושה את זה בשלבים, אבל בשלב העמוק, צריך להוציא את כל הפסולת החוצה, אחרת לא יהיה ריפוי. וזה רעיון דומה כמשל בלבד לעניין של מצרים. אז אדם חזר בתשובה, תיקן את הקו ימין שלו נגיד, אבל השמאל שלו רדום, ועוד לא תיקן אותו, רק הקפיא אותו. זה גם תיקון להקפיא, אבל זה תיקון חלקי מאוד. תיקון האמיתי זה לברר את הרע, ולהוציא את הטוב. וזה בדיוק מה שעשו במצרים. אז הבן של בעל הסולם הקדוש גם מרחיב את התשובה, אומר במה ידע כי הראשנה, כאילו, אברהם היה וקחן, אומר, כמו בסדום, שהוא התווכח איתו, ופה הקדוש ברוך הוא אמר, לא, גר יהיה זרחה בארץ הללהם, ולא התווכח איתו, קיבל את זה. למה לא התווכח איתו כמו בסדום? כי פה התשובה הזאת הספיקה, לא מה? כי על ידי מצרים הם הרכשו כלים, חסרונות, ואז יהיה מקום לגאולה. כי יתרון האור ניכר מתוך החושך. דומה לרעיון של המן ומרדכי לגמרי, רק שם זה במדרגה קצת יותר גבוהה. לכן, צריך לזכור שירידות הן לטובה ולא לפחד, אבל זה קשה מאוד בזמן הירידה עצמה. זאת השם שנזכה לליל הסדר, פסח כשר ושמח, תודה רבה, אמן ואמן, אמן.